ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
עם ישראל צריך תורה. מה הכוונה? עם ישראל צריך תורה לא רק בגלל שצריך תורה, זה נשמע תפור וכולי, סתם במובן מאוד פשוט. כבר 43 שנה אנחנו מנצחים. אין שום איום קיומי על מדינת ישראל, מאז מלחמת יום כיפור. ניצחנו את כל צבאות האויב, גם למרות שהפתיעו אותנו, למרות כל היתרונות שלהם, גרמנו למצב שבו היינו כמה קילומטרים מדמשק, גדוד וחצי חיסל את רוב הצבא הסורי, החטיבה של שרון כתרה את רוב הצבא המצרי, היינו כמה קילומטרים מקהיר, לא יודעים לנו כמה ימים של עבודה, והיינו מחסלים את הצבא המצרי ויושבים לשתות לנגב חומוס ברחובות קהיר ולתלות דגל ישראל שם על הפרלמנט. זה היה המצב. עד היום הפחד הזה, אל תחשבו שזה בדיחה, עד היום הפחד הזה מחזיק את האויבים שלנו ברמה כזאת שהם הפכו את הצבאות, הם כל כך התייאשו מזה עד שהם הפכו את הצבאות שלהם לסוג של פלנגות כאלו. הם בכוונה ויתרו על השריון, על חיל האוויר, הם יודעים שאין להם סיכוי נגדנו, על החיר, הם בעיקר מנסים עם טילים, כמו שחיזבאללה עושה, אין שום הבדל. כלומר, בשדה הקרב הצבאי ניצחנו. שם אנחנו לא צריכים, אין עוד מה לנצח, יש לשמר, יש להמשיך את המעמד, להעצים את הצבא, כדי שהוא לא יקפה על שמריו, שלא ייפול אחורה, אבל מבחינה צבאית אנחנו ניצחנו. אנחנו צריכים להמשיך, אנחנו צריכים לפתח, אתה צריך לחשוב מחדש, אבל מבחינה צבאית ניצחנו. שם לא נמצאת המלחמה. המלחמה כבר 40 שנה נמצאת במקום אחר לגמרי, והמקום הזה בכלל לא רחוק. המקום הזה נקרא ישיבת הכותל, נמצא בתוך בית מדרש, בדוח שאלת הרוח. מי שביטא את זה הכי טוב, זה היה אחד מצוררי ישראל הגדולים ביותר, חסן נסראללה, בנאום קורי עכביש. מיד אחרי שמדינת ישראל נסוגה מלבנון, הוא נועם בבינג'בל, נאום קורי עכביש, הוא אומר בדיוק את הדבר הזה. הוא אומר, מדינת ישראל היא מדינה חזקה מאוד, אין לכם שום סיכוי לנצח אותה ברמה צבאית, יש לכם אפשרות אחת, לנצח אותה ברמה ערכית. כי ברמה ערכית הם אפסים. אין להם אף ערך שלמענו הם נלחמים, אין אף ערך שלמענו הם ימותו או יחיו, הם חברה ריקנית, הם בדיוק כמו אוסף קורי עכביש, אתה תעשה להם ככה, הם נראים מרשימים, צטט אטום, חיל אוויר, חיל שריון, הכל מהטובים בעולם, אבל אתה עושה לקורי עכביש ככה והכל נעלם. בדיוק ככה זה החברה הישראלית. השאלה בטרור זה בכלל לא כמה ההתמודדות עם טרור, זה בכלל לא על העץ, זה על הדינו. זה לא על העצני שבא בדוד המלך, אלא על הדינו. עיקר הסיפור זה שהם יתפסו אותך באיזושהי תמונה, באיזשהו מצב, ויגידו שאתה לא מוסרי ואתה לא בסדר, ויתתשו אותך, ורק צריך להרוג חייל אחת, חייל אחד, לפגוע, לא צריך יותר מזה. אין להם שום סיכוי לא לכבוש שטח, ולא לפגוע בשום דבר אמיתי במדינת ישראל. הם מסוגלים, הם גם יודעים את זה, הם גם ויתרו על זה, כל מה שהם מנסים לעשות, זה רק לייצר מצב שבו להחליש אותך, לייצר מצב שבו יערגו לך מישהו ברחוב, ואז אתה תיכנס לדירה שלו, איך זה יקרה, מה, שתזכה לחיים ארוכים, וזה כל מיני תגובות שאני מקבל עכשיו. כל זה בסדר סגנון כזה, זה בדיוק מה שהם מחפשים. הם מחפשים לזרוע פחד, הם מחפשים לשנות תודעה, להגיד לכם, חבר'ה, אתם חסרי ערך, אתם חסרי תרבות, זה הסיפור. ככה טרור עובד, אין לו שום דרך אחרת לעבוד, הוא מבין שבכוח הזרוע הוא לא יעשה את זה. אז הוא עושה את הכל מסביב כדי לא לדבר בזרוע, אלא לדבר בעדינות. ואז השאלה היא בעצם בכלל לא, האם אתה, בעצם יוצא שהקרב הוא בכלל לא בבח גבעתי, אלא פה, הוא נמצא פה. השאלה היא אם יש לנו ערך, האם גם כשאנחנו חיילים, מה אנחנו, איפה אנחנו, מה, אנחנו מקצועיים ככל שנהיה, ורציניים ככל שנהיה, ומשקיעים ככל שנהיה, מה הסיפור, האם זה הסיפור? אז חבר'ה, לא, כבר 43 שנה ולא הסיפור, הסיפור הוא לא אם תהיה חייל טוב או לא טוב, וזה צריך להיות חיילים טובים, וצריך להיות חיילים טובים, אבל לא על זה המלחמה, המלחמה היא כבר משהו אחר לגמרי, האם החייל הזה הוא עדינו לכל דבר, האם הוא יונק מבית מדרש, האם מה מעניין אותו, מה חשוב לו, מה מוביל אותו, מה מקדם אותו קדימה, מה הנקודות שמדגדגות לו בחיים, מה שמדגדגות לו בחיים, וזה שיהיה לו נשק לחזור הביתה וכונתה מגניבה כאילו, וזה דרגות קצונה בשביל ההתלהבות, או מה שבאמת מעניין אותו, זה שאלת הערך, שאלת המצווה, זה מוקד. המוקד שלנו בכלל לא בשדה הקרב, אלא בשדה בית המדרש. האם אנחנו מסוגלים לייצר, לבנות ערך, לבנות אומה ערכית, לבנות חברה ערכית, זה המבחן. זה הסיפור, ועל זה אנחנו מתמודדים. ההתמודדות היא, וכל הזמן אנחנו נופלים לאותו סיפור, כאילו אם רק צהל יעשה אותו, זה משהו, זה בכלל לא הנקודה, הצהל עובד מעולה, אין אף מערכה מאז מלחמת יום כיפור שלא ניצחנו אותה, שלא, ברמה הצבאית, לא ניצחנו אותה, וניצחנו אותה בגדול, אין כזה דבר, גם הקרבות הכי קשים כאילו שהיו לצהל, והיה ניצחונות מוחצים, אין כזה דבר, אנחנו צבא חזק, לא זה סיפור, הסיפור הוא אחר לגמרי, השאלה היא מה יש בלב, ולא יש מה יש בידיים, האם הכל, כל יעקב, או רק הידיים ידי סלב, זה שיש ידיים ידי סלב, הם עובדות מעולה, ברוך השם, דבר נפלא, פלא שיש בדור שלנו, ידיים ידי סלב, דבר מדהים, אבל לא זאת המלחמה, המלחמה היא בבית המדרש, וגם כשאנחנו נכנסים לשדה הקרב, האם אתה ממשיך להיות בבית מדרש? האם אתה שם עדיין? כן.
זה לא ברור מאליו שאנחנו מנצחים, בסופו של דבר זה קורה, עם אימונים, עם מלחמות.
ברור, לא אמרתי שצריך להפסיק, שאפשר לשבת על זרי דפנה. להתגייס, אנא עוד חודש וחצי, להתגייס לצבא, לעשות ולהיות חייל טוב. ברור. רק אני אומר, המצב הוא שכרגע אנחנו בתור אומה, אנחנו הענקים, אין עלינו שום איום קיומי, שום דבר, אף ארגון טרור לא מתחיל להיות, הוא לא מסוגל להחדיק שטח ליותר מ-20 שניות, אנחנו מחסלים אותו על המקום, ולכן הוא אפילו לא חושב על זה. צבא סוריה זה צבא מצחיק, בגלל שהוא אפילו לא חולם להילחם נגד מדינת ישראל, הם לא משקיעים בזה. צבא מצרים, שהיה צבא שאיים עלינו במשך 19 שנה, אפילו יותר, הוא צבא של בחורות, מה הוא עושה, הוא לא יכול, לא, לא יכול לעשות שום דבר מצרים. הוא גם לא מנסה, הוא לא בונה מערכים נגד זה. הוא יודע, אין שום סיכוי. יכול להיות שאולי איזה משהו הזו יקרה, אבל בתור צבא הוא צבא עלוב. ברור שצהל, אין על צהל שום איום קיומי. בתור מלחמה, ממש, פופר, צבא מול צבא, אין לנו שום איום. מה שפעם היה, אין, אנחנו עברנו את זה. עכשיו סתם, זה מלחמת וכזה, זה דברים חמודים. אגב, בינג'בל, מלחמת לבנון השנייה, מכירים, שמעתם? קרב, קשה או לא קשה? קשה או לא קשה? לא קשה. בדיחה, חבר'ה, לא יודע מה איתכם. מתמטיקה, אתם יודעים? 8 = 40? לא, נכון? 8 שלנו, 40 פורים שלהם. אנחנו, היו יותר. סתם. פלוס פצועים, פלוס הכל. היו, אז היו 8 הרוגים, נכון? ככה נדבר מלחמה. בסדר, ככה, ברוכים הבאים, ככה נדבר מלחמה. שלום. זה ככה נדבר מלחמה. צוק איתן, היו קרבות קשים? לא. הכל יחסי, צריך להבין. האם קרבות קשים זה קרבות עמק הבכה? מדינת ישראל עומדת על שאלה אם יהיינו. האם היא עוד חיה? זה קרבות קשים. זה השאלה. עוד מעט אין מדינת ישראל, זה השאלה. בסדר? עם גדוד 77-74 נופלים, הכל, כל מדינת ישראל, לא יודע, תחלום על זה. או, זה קרב קשה. אז היו, נכון, יש שיריות, יש נונטטים. לא אומר, לא, אבל בואו ניקח דברים בפרופורציות. אנחנו במערכה הצבאית ניצחנו כבר 40 שנה. וגם בעשרות שנים הקרובות זה לא יקרה, לא ישנה לנו שום דבר מהותי. בינתיים. השאלה לא נמצאת שם, השאלה היא נמצאת בבית המדרש. רוב מדינת ישראל לא חי בתוך בית מדרש, לא נמצא בתוך עולם ערכי, אין לו עולם ערכי, אין לו, הוא חי בשביל עצמו. אין לו ערכים, בשביל מה להילחם? אין לו שם את שם, הוא מתגייס בגלל שחייבים, אין לו למה להילחם. אין לו למה לחיות, אין לו שום סיבה אמיתית, נורמלית, למה לחיות. בסוף סוף מגיעים אנשים, אנשי רוח, גדולים שסוגלים להסביר לו, איפה בונים את זה? פה, זאת השאלה. השאלה אם אנחנו נצליח לבנות פה, לא אם אנחנו נצליח לבנות בבח גבעתי. וגם כשאנחנו מגיעים לבח גבעתי, מה אנחנו מייצרים? אם אנחנו מייצרים יצירה אחרי החומרים, אולי בעצם יצירה רוחנית, חייל מוסרי, ערכי, הוא חייל שכל החיים שלו נמצאים בעצם בבית מדרש. העולם הפנימי שלו לא נמצא שם בבח, אלא נמצא שם בתורה. וזה השאלה. השאלה האמיתית היא זאת. לא שום נשק כזה או אחר, לא שאני יודע, זה הסיפור. אם אין לנו M16 או תבור או עוזי, זה ממש לא ישנה. אנחנו צבא מעולה, לא זה הסיפור. הסיפור זה אם אנחנו סוגלים לבנות, לבנות ידינו עצני. אם אנחנו סוגלים לבנות את זה, אם אנחנו סוגלים לבנות אנשי רוח, בסדר, שגם יודעים איך לשרת בצבא, ברור. אבל האם אנחנו יכולים לבנות אנשי רוח? זאת המלחמה. בסדר? ואם מישהו חושב שזה, אז בואו, לכו תשמעו את הנאומים של כל האויבים שלנו, אז זה מדברים. על חברה הטירנית, ריקנית, חסרת כל משמעות, חסרת כל ערך, ועל זה אנחנו, ולשם הם מחבלים. חמאס אומר את זה, חזבאללה אומר את זה, איראן אומר את זה, כולם אומרים את זה.
איראן לא רוצים להשמיד אותנו, ולא רוצים.
ברור שיש להם רצון, אבל ברמה הצבאית, אם יש להם, גם זה כנראה לא איום קיומי. גם אם טיל אטומי. א', קודם כל, אתה יודע, יש לנו... אין לנו... יש לנו... לא, אין לנו, אולי יש לנו, אולי אין לנו. אנחנו גם נדע איך לטפל בזה. אבל גם אם... לא, בסדר, יש לנו גם נגד, אבל גם לא יצאו ירתם, רק שההערכות מדברות, שגם אם נגיד, נגיד, ונופל טיל אטומי, במרכז תל אביב, מדברים על סדר גודל של בין 10,000 ל-20,000 יורדים, שזה מכה מאוד קשה, זה עדיין לא איום קיומי למדינת ישראל. באמצע תל אביב.
כשהרבי נחמן כתב את זה, הוא אמר, בהנחה שהוא לא יורד בחלל, היא לא יורד
מחץ,
לא מחץ 2, לא תעבוד האזעקה, וכולם רשויים בחוץ.
כן, בדיוק.
אנחנו
מדינה, כי הכל בנוי מבטון, וקיצור, לא ניכנס לשקלים, זה הערכה, כאילו, איפשהו בין 10,000 ל-20,000. אנחנו 6-7 מיליון. בסדר? יש, סבבה? זה לא איום קיומי.
אז לבוא על איזה פרט, זה לא איום קיומי, זה איום ארבות המיפית עוד החליטי.
לא, לא, האיום הקיומי, לא, האיום הקיומי היחיד שלנו, האיום הקיומי היחיד שלנו, זה האם יש לנו אנשי רוח. זה לא הסיפור. הסיפור הוא, עיקר המערכה נגדנו, זה היום במערכות הבינלאומיות. שמה אומרים לנו? אתם זבל של אנשים, זהו. וממש קשה לנו עם זה. בואו נסכם את הכל, אתם זבל של אנשים. ומה התשובה שלנו? אין לנו תשובה. לרוב החברה הישראלית אין תשובה. הם עומדים מול זה ואומרים, וואי, אולי כן. אולי כן, אולי אנחנו כאלו. אין אף אחד, אין אנשי רוח שאומרים לה, לא נכון. לא רק שאומרים את זה פיזית, שאומרים את זה בפועל, אלא חיים את זה, מפתחים רוח, מפתחים, אין את זה, לא קיים.
כשאסף שגריר של המדינה אומר שישראל גנבי יוצאים מייצאת מהתחלויות, יותר גדול מאשר קצת אתם בלב תל אביב.
כן. כי בסוף זה מה ששוחק. זה מה ששוחק. זה השחיקה הגדולה, זה המלחמה שלנו. המלחמה שלנו היא בכלל לא צבאית. היא מדינית והיא בעיקר ערכית. זה הסיפור. ערכי, ערך. האם יש לחברה הישראלית ערך? פעם אחת, מאז נאום קורא הקביש, נתנו לו תשובה. זה היה בצוק איתן. שוב אחרי בצוק איתן. פעם אחת התגלה עד כמה חברה ישראלית, חברה איתנה. כמה יש חוסן חברתי. מדינה שלמה יכולה להיות בלחץ אטומי בגלל שלושה חבר'ה שעלו על הטרמפ לא נכון. בלחץ. תפילות, בלחץ. כאילו, מדינה שלמה יכולה לקחת סיכונים בחיים שלה, אזרחים שיקחו בשביל לקחת, להביא כמה שוקולדים לחיילים. כי מה אתם הולכים לכל היישובים שם בעוטף עזה? מה אתם, מה מחק, מה מח... וכל עם ישראל, לא תגיד איזה מישהו, זה, כל המנכ"לים, שכל החברות, כולם, זה בשביל לתת שני שוקולדים לכמה חיילים מילואים. שבכלל יושבים שם בשטחי כינוס בחוץ, הם כאילו החבר'ה במפקדה, הם אפילו לא הלוחמים, כאילו, זה בכלל פלא. כאילו, מדעם שלם שזה מה זה אחד את השני, זה מה שמטריד אותו. כלומר, הנה תשובה לחסן נסראללה, זה היה תשובה. אבל זה היה כמה שבועות, כולם שכחו את זה, אחרי חודש היה בחירות, לא יודע, כמה חודשים היה בחירות, כולם שכחו את הסיפור. מה? כן, צריך יום יום, בשביל שזה יקרה צריך לבנות פה, לא בבח גבעתי, גם בבח גבעתי. אבל איפה שזה מתחיל, זה מתחיל בבית מדרש. לאור הבית מדרש, גם בבח גבעתי, אתה צריך כאילו לעבוד, להיות חייל אחר, שכל הזמן יונק מבית מדרש. בהקשר הזה, זה רק היה הערה, מה היחס, איך מתייחסים למשפחה, לחברים, בשירות הצבאי? זה הסוגיה. איפה בשירות הצבאי, איך אנחנו... הרי בוא נשאל, בוא נלך עכשיו, נעשה סקר, נלך לחיילים שוטים בכל הצבא. אני אשאל אותם שאלה מאוד פשוטה, תגיד לי למה אתה חייל? מה רובם יענו לי? מה רובם יענו לי? מה? חייבים. מה עוד יענו לי? זה הפשוט, עוד יותר.
מה?
מגניב. כמה מגניב. ככה
כולם עושים.
מה עוד? בשביל המשפחה. כאילו הערכיים שביותר, כאילו הערכיים יותר, כאילו יגידו בשביל המשפחה, בשביל אישי. מה? הטיעונית
של
הקיעה
בשביל
הרבה. כן, בדיוק. ההורים שלי, זה כל מיני כאלו. ההורים, האחים שלי, חברה שלי, אשתי, זה טיעונים. ממש יחידי יחידים, כאילו זה אומרים בשביל המדינה. אבל כאילו זה, הנורמה זה ככה. איך אנחנו מתמודדים עם זה שחייבים, טוב, חבל מאוד שזאת הסיבה שבגלל אתה מתגייס. אני גם לא באמת לגמרי מאמין לו.
אם אנשים לא היו באמת מאמינים שבאמת צריך, אבל לא צריך
להבין. והיו מסכים שם, נכון, נכון. נכון, אז אמרתי, אני לא באמת מאמין לו.
יש משהו ש...
אני לא באמת מאמין. נכון, אני לא באמת מאמין לו. אני לא באמת מאמין, אבל בוא רגע נתמודד עם זה. אז בואו, את זה אני שם רגע בצד. משפחה זה מניע או לא מניע? משפחה על פניו, זה אחלה מניע. אגב, זה ממש טבעי. יורים עליך על הילדים שלך, אתה שולף נשק, כי אתה יורה הכי פשוט, כאילו, הכי טבעי, לא, ממש נורמני, כאילו, הכי, ואם לא יורים עליך פיזית, אלא אתה צריך להגיע לצלם, סבבה, אתה עושה את זה, לא? הגיוני. אנחנו בעם ישראל, אנחנו מקבלים את הסיפור הזה, כן או לא. בשביל זה בוא רגע נחזור, אמנם כבר דיברנו על הפרשה הזאת, בוא נראה את הפרשה הזאת קצת מרקע אחר, בסדר? דוד וגוליאת, אבל הפעם לא, בכלל לא ניתן, אני רוצה רגע להתעלם מגוליאת, אני רוצה רגע להתייחס לשאלה הערכית, מה מניע את החיילים. בוא רגע, תקשיבו לזה. אתם יודעים מה שהזמן קצר?
אז הכסף...
אז זה נכון, אבל רגע, יש עוד איזה משהו, בוא רגע נשים לב. שמואל א' פרק י"ז פסוק א', ויעשו פלישתים את מחנה למלחמה, לעשו שוחות אשר ליהודה, ואחרי שוחות במרכז באפס דמים. זה לעשות שוחות במרכז הארץ, בית שמש. במרכז מדינת ישראל, תראה, זה כאילו שהיום חמאס עושה את השטחי כינוס שלו ברמת גן. שמואל א', פרק י"ז פסוק א'. ושאול ואיש ישראל נספו ויחלו בעמק האלה ויחלו מלחמה לקראת פלישתים, ופלישתים עומדים על ההר מזה וישראל עומדים על ההר מזה והגיא בנים. כלומר, היית מצפה שצהל ייכנס בפלישתים, בריבוע בוע יפציץ אותם וזה, איך אתם מעזים להיכנס? השטחי כינוס, לא תקרב, שטחי כינוס. את השטחי כינוס שמים במרכז מדינת ישראל, אני הייתי מצפה שצהל ייכנס בהם, הפוך, צהל כל כך מפחד שרק מתקרב ומיד נכנס למגננה. כאילו, מתחפר בעמדות. ולא עושה שם דבר משמעותי. ואת זה איש הביניים, תדר, סבבה, כולם מפחדים, את הסיפור אנחנו מכירים, בואו רגע נדלג. ואז מגיע, יש איזה מין הפסקה, בתוך הסיפור הזה, ואנחנו עושים איזה מין, עוברים איזה מקום ממש רומנטי ונחמד, בית לחם השם יהודה. יש עיזים ברקע, הכל נחמד, ויש איזה בחור בשם דוד, בינתיים הוא רק בחור, אמנם משכו אותו למלך, אבל סך הכל בחור, ויש את אבא שלו. ולאבא הזה יש גם עוד כמה בנים, וכמה בנים האלו נמצאים בשדה הקרב, או ליתר דיוק באחד מהמעגלים שם. אז רגע, צריך אוכל, נכון? צריך לתת להם זה, אספקה. מה עושים עם האספקה? אז האבא שולח איזה לוגיסטיקה, לא מנות קרב, לא כל הדברים האלה שאנחנו רגילים, מפונקים, חיילים מפונקים, לא קיים. מה עושים? אבא שולח. מי האבא? מי, והוא בחור סבבה?
זה
אמור למות. היה אמור למות? לא אמור למות.
נכון, אין לו אין מחץ.
מה הפשט שאין נוחית? מה הפשט שישי אבי דוד הוא אחד מארבעת האנשים שמתו בעטיו של נחש? אך ורק בגלל שהאנושות כולה אמורה למות, זאת הסיבה היחידה שאתה מת. אבל מבחינת חטאים אתה נקי לגמרי. מה זה אומר? מה זה מספר עליו? הבן אדם הזה מספר לנו מה זה טבע. מה זה טבעיות? מה זה נורמליות? אין לו, שום דבר לא פגע בטבע שלו. הוא הכי נורמלי וטבעי בעולם. לא נפל באף נפילה. הוא כולו מלא מצוות ומלא קדושה. זה משהו. אתה לא תפספס אותו בשום צורה. מצד אחד הוא אבא, דואג לילדים שלו, אבל בואו אנחנו רגע עוד רגע נראה משהו קצת אחר, שהוא באותו אני צריך לעמוד, ועליו אני צריך לעמוד. ודוד, פסוק י"ב, ודוד בן איש אפרתי הזה, מבית לחם ביהודה הוא שמו ישי ולא שמונה בנים, לא איש בימי שאול, זקן בא באנשים. לא סתם בן אדם, אלא זקן בא באנשים. זקן, הגמר הקידוש של ימדה א', זה כאן החוכמה. בן אדם שהחוכמה זה חלק ממנו, זה קניין, קניין בנפש. בדיוק כמו שהבית שלך זה קנוי לך, ככה הוא, ביחס לחוכמה. וישי. וירחו שלושת בנים ישי הגדולים, הלכו אחרי שאול למלחמה, ושם שלושת בניו אשר הלכו למלחמה, אליה ובחור, משלם אבי נדב, יש לו ששמה, ודוד הוא הקטן ושלושה גדולים הלכו אחרי שאול. סבבה. ודוד הולך ושם מעל שאול, לראות את צאן אביו בית לחם. היגש הפלישתי השכם והערב ותצב 40 יום. ויאמר ישי ודוד. כך נא לאחיך, אפת הכלי הזה, מסרה הלחם הזה, ורת למחנה לאחיך. לחם, בסדר? הצבא תועד על קיבתו, כי דכתיב בספרים הקדושים. לך תביא אוכל לאחים שלך, מאוד פשוט, בסדר? ואת עשרת חריצי חלב האלה תביא לשר האלף. ואת אחיך תפקוד לשלום. אוקיי, נזור להם גם דרישת שלום, נשאל אותם מה שלומה, מה ענייני. בינתיים אני רואה כאן אבא שדואג לבנים שלו, טבעי, טבעי, הכי נורמלי, נכון? אבל כאן מגיע משהו קצת מפתיע. ואת ארובתם תיקח. אתה צריך לקחת מהם משהו. מה לוקחים מחל מפדי הקרב? איזה ביטחון יש לאדם בחיים שלו? איזה מערכות שמפתחים אותנו?
תראו שאתה משפחה.
משפחה?
אבא.
אבא.
אבא
בגרה,
אז...
ואולי עוד משהו? אומרת הגמרא במסכת שבת, לפני דבר עמוד א', מה? ואת ערובתם תיקח, דברים המעורבים בינו לבינה. גט. קח גט לב מהאנשים שלו. תגידי, לא מצאת?
אה, ולכן דוד עשי כן את זה.
דוד בסוף עשה את זה, ולוחמי דוד, אבל מה ישי מלמד דוד? מה הוא מלמד בכלל את עם ישראל? כאילו, הרי זה חודך הזוי. הכי טבעי בעולם, הרי מדובר באנשים נשואים. יש לו, תחשבו, חיילי מילואים. כל הזמן, מה הם חושבים? יש לנו שני דברים בראש. מה?
בית.
בית, ומתי אני מגיע לבית? זה שזה שני דברים שיש להם בראש. לא מלחמה, לא סדקה, לא מעניין אותה. הוא שקוע באשתו. אומר זה, אומר דוד, אומר ישי, את אשתך, שכח ממנה. קח, תראה, זרוק את זה לפח. לא רק זה, מילואים מכאן שהוא עובר את כל הסיפור הזה, עד שהוא מגיע לצבא וזה מה הוא אומר, נכנס לסדה אחר ומה הוא אומר, טוב, זה בשביל אשתי והילדים, נכון? בשבילה. וכאילו, מניח שלא, אם זה לא מתמודד, ומה אתה רוצה להגיד לי? לא, תגרש אותם, כאילו, עובר. תגיד לי, מה? עד עכשיו, אבא, אתה אחי, אתה בינתיים איש משפחה, אכפת לך מהילדים שלך, כאילו, אחי, מי זה? אתה אחי מדועד למגד שלו, נותן לשר האלף. צלת כאילו נותן לכל, נותן הספקה לכל החבר'ה, אתה בן אדם ממש טוב, וזה, אתה, כאילו, דבר כזה טבעי כמו המשפחה, אתה זורק לפח. עכשיו, ודוד לא אומר את זה, חושב שזה טעות, דוד לוקח את זה בתור חוק. חיילה, ודוד, היו נותנים גט, נשותם, עזבו תנאי, לא תנאי, כן, זה, צהל, ימינו, עזבו. היה נותן, היו נותנים גט. מה? אבל זה הזוי. אתה לגמרי צודק, אבל זה עזוי. בוא רגע תעמוד מול זה, תשאל שאלה מאוד פשוטה. כל חיילי צהל, אם כבר, זה המניע. אם כבר. אז עכשיו אתה לוקח את המניע הזה וזורק אותו לפח?
כי הוא כבר ביחד. המניע, כאילו, אני חושב שכבר פה, אז המניע כאילו קצת נכנס לזה, ועכשיו המניע יכול רק לגרוע,
כמו שהוא
אומר.
אבל המניע
זה
עדיין
נשאר, אבל הוא רוצה בסופו של דבר לחזור. כי המניע אומר לו, תשמע,
תתלך. למה לחזור? לא, אתה לא חוזר.
מה?
גט. תכף. הפוך, אתה תילחם ב-100% בגלל שיש לך משפחה, אתה רוצה להגן על המשפחה שלך. לא יודע, אתה רוצה שהילדים שלך ימותו, אתה רוצה שהילדים שלך יסבלו מזה? לא. אז אתה מוכן להגן עליהם, נכון? איך אתה מגן עליהם? דורך את הנשק, מתחיל לחסן. נכון,
לחסן, אבל לא מות. אף אחד לא מלומד עכשיו...
לא הבנתי, במלחמה מתים. קטע. נכון? אז אני לוקח את הסיכון הזה עליי בשביל להגן על הילדים שלי. עזבו סולטן יעקב, עזבו...
עזבו, לדוגמה. אם הוא אומר, אני כבר הייתי כנס, למה אני כבר את עצמי כאן, 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 אתה רץ קדימה.
יש שתי דקות, יש שתי דקות. הרב מניה, שבת בית, עמוד 56, מתמודד עם השאלה הזאת ואומר דבר מאוד פשוט. הוא אומר, אז קודם כל הוא חולק עליכם, הוא אומר משהו קצת אחר. הוא אומר באמת, באומות העולם, זה אחד מהמניעים הכי חזקים, הכי טבעיים, הכי נורמליים, באומות העולם, מסיבה מאוד פשוטה. הסיבה היחידה שבגללה אתה הולך לצבא, ולא בגלל שאכפת לך מהאומה, לא בגלל שאכפת לך מאחר, אכפת לך מעצמך. רק יש מדרגות במה זה עצמך, בסדר? יש אותי, יש את החיובים אליי, בסדר? משפחה, ילדים, חברים. יש את עוד את העיר, ויש אומה. והכל מתבדים שונים של איזשהם אגואיסטיות, אני לא כל מבינים כאלה זמן. והכל איזושהי מדרגות שונות של פשוט אגואיסט, זה מה שאתה, אגואיסט רק ברמות שונות, רק שגם כאילו אתה, למה אתה נלחם בשביל האומה שלך? אתה בגלל שכאילו אתה אוהב את עצמך, שזה האומה, אני הגדול ובאיזשהו מקום האומה, כי אני חי את התרבות שלי, את זה, זאת הסיבה. אני אומר לדעת בעם ישראל, צריך רגע לפני שאתה נכנס לקרב, להגיד, לעסוק בשאלת המניע. להגיד האם זה באמת המניע? האם, חס וחלילה, אנחנו אנשי משפחה, אישה היא איש משפחה, דוד הוא גם הוא איש משפחה, וגם כל החיילים שלו אנשי משפחה. חס וחלילה, הם לא נותנים לגט לנשותיהם, הם מזלזלים בנשותיהם יומם ולילה, כי בגלל האומה. לא, ממש לא. אבל עכשיו, וכשרגע בתיארה, אומר הרב הצד פה, וכשרגע בתיארה, ופשוט, מסיבה מאוד פשוטה, מה שקורה, שעכשיו אתה נלחם למען הטוב, למען הצדיק, למען השם אלוקי ישראל, זאת הסיבה שבגלל אתה נלחם. ובכלל לא בגלל המשפחה שלך, ובכלל, ובדיוק הסיבה, בדיוק הנקודה, כך גט, תבין, עכשיו זה לא בשביל זה, לא זאת הסיבה. אתם יודעים משהו? זה בדיוק מקור הכוח של דוד המלך, שלא יאמן. למה היה חשוב להגיד לי את הקטע הזה בתור הפסקה, הפסקה מתודית כזאת, בכל הרצף? יש עכשיו קרב, הקרב מוביל לבסוף לקרב דוד וגוליאת. מה אכפת לי עכשיו? מתחילים לתאר לי, לספר לי, יש לו 8 בדים, הקטן דוד עם הצון, השלושה, ומה אכפת? מה זה קשור עכשיו? מה זה? סביות ככה. ואני רוצה להפיר, לא, בסדר? זה לא הסיפור. זה בשביל להסביר מה מקור הכוח של דוד המלך. דוד המלך מבין, אישי מלמד את דוד, ומלמד בכלל גם את הבנים שלו, ואולי גם אותנו. קח את כל המשפחה שלך, שם את הבצד. היא לא רלוונטית. ברמת המניע היא לא רלוונטית. זה לא, אתה לא נלחם בשביל המשפחה, לא בשביל החברים, לא בשביל שום דבר. אתה נלחם בשביל כנסת ישראל. מה? אחרי שמשכו אותם. אתה נלחם בשביל בשביל הצדק, בשביל היושר, למען, השם לא כיפה, בדיוק הרמב"ם הזה. זאת הסיבה שבגללה אתה נלחם. האמת היא שהתכוונתי גם להשלים את הסיפור הזה בעוד משהו, אני אגיד עוד משפט אחרון וזה נסיים. א', קראו את הפסקה בפנים, סליחה שלא רואים את זה בפנים, אבל ב', ברמת המניע למשפחה אין שום מקום. אנחנו לא נלחמים בשביל המשפחה, לא נלחמים בשביל החברים, לא נלחמים בשביל, לא הערים שלנו ולא החברים שלנו, לא בשביל זה אנחנו נלחמים. למרות זאת, הם כולם שותפים ביחד איתנו. בסדר? אתה הולך לצבא, אתה לא הולך לבד, יש לך אמא שמתגייסת איתך ביחד. בסדר? והיא בטוחה שאתה עכשיו הלכת לבח גבעתי, כל מה שעשית זה ניקית שם את המטבח, היא בטוחה שאתה באמצע עזה חסן מחבלים. גם אם אתה מסביר לה את זה, היא עדיין בטוחה שזה המצב. בסדר? היא, בדיוק, זה לא, לא משנה מה תסביר, מה תגיד, היא יודעת שאתה עכשיו מולחס לנסראללה, מרסס לו את החיים, והיא לקח ובתן הזאת, צריך מצד אחד לדעת איך ברמת המניע, משפחה וחברים לא רלוונטיים, לא, שום, זה לא רלוונטי, אתה לא נלחם, אתה נלחם למען הצדק, למען השם אלוקי ישראל, זה שבגלל הנלחמים. אבל עם זה יש לך שותפים, אתה לא היחיד שהולך לבקום, אתה לא היחיד שנכנס לצבא, ושנכנס לצבא זה כל אלו ביחד. ולכן השאלה אם אתה נגיש לפלאפון, ואם אתה שולח את ה-SMS במעט זמן שיש לך, כן או לא, זה מאוד משמעותי. במיוחד באמא, אבל גם אבא, שמחו לשמוע, הם שותפים בדיוק כמוך.
ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.